שבת שלום ומבורך לכם, למאזינים כולם, לכל עם ישראל.
אמן ואמן לכלל ישראל. אנחנו בעזרת השם, גם כמו כל ישראל, מתפללים למציאתו, להצלתו של הבחור הנהדר, הבחור אור בן אורית אסרף, שהלך לטייל בנפאל, והקדוש ברוך הוא יסייע לכוחות הביטחון וההצלה לאתר אותו חי, בריא ושלם. ברשות הרב, אנחנו נפנה כבר לשאלות הראשונות. יש לנו פה שאלה מרמת השרון. שלום למאזין.
שבת שלום
הרב.
שבת שלום ומבורך.
רציתי לשאול אם אפשר שתי שאלות. אחד, לפעמים שאני מתקשר לאיזשהו מקום, אז יש שירים שאישה שרה שם. אז רציתי לשאול אם מותר לכתחילה או בדיעבד להתקשר לשם.
אני, סליחה, לא הקשבתי לחלוטין. השאלה, אתה צריך להתקשר או להיות?
אני רוצה להתקשר למישהו. עכשיו, כשאני מתקשר לשם, אז יש שם מנגינה שאישה שרה.
אתה לא מכיר את האישה?
אני לא מכיר.
לא, אין שום בעיה. כל מה שהגמרא אומרת, כל באישה ערבה, הגמרא אומרת, ביודע הוא מכירה כאמנה. כלומר, שהוא מכיר ויודע איך היא נראית. ואז זה יכול להביא חס ושלום מחשבות לא טובות. אבל כאשר הוא לא יודע ולא מכיר, אין שום בעיה.
כן, תודה. בעזרת השם, בל"ג בעומר יש לבן שלנו חלקה. אז רצינו לשאול, מה העניין של החלקה?
אני עצמי לא יודע. לא ידעתי.
תודה.
שיהיה בסימן טוב.
שיהיה בסימן טוב, מזל טוב.
תגדלו לתורה, לחופה, מצוות מעשים טובים, כמו כל ילדי ישראל.
אמן ואמן, מזל טוב, תודה לשואל ברמת השרון. אנחנו עם מאזינה מפתח תקווה, שלום לך יבית חני.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום וברך.
יש לי שאלה. אני פשוט חולה צליאק, ואני לא אוכלת לחם בכלל. ורציתי לדעת, יש לנו חלות שאנחנו שנאו.
האם אנחנו צריכים להתייחס לזה או לא? אנחנו גרים בבניין ליד, אבל מתחת לכל בניין יש חניות.
יש חיבור בין הבניינים או אין חיבור בין הבניינים?
אין חיבור, זה שלוש בניינים נפרדים. כן, נפרדים.
הם נפרדים על ידי כותלים, קירות המפסיקות ביניהם. ולמה לבניין שלכם לא בנו חניון?
יש גם שלוש חניות מתחת לבניין שלנו, ושלוש מתחת לבניין שלהם, וגם רחבה גדולה של חניות לכל הרחבים. אבל יש שם צל, יש שם תקרה. אז אנשים חפשים להכניס...
החניון שיש שם הוא מיוחד אך ורק לדיירי אותו בניין.
זה מה שהם
כתבו
בשם.
דיירי אותו בניין יכולים לחנות שם. דיירי בניין אחר לא יכולים לחנות שם.
הבנתי.
יש להם זכות וסמכות לדיירי אותו בניין לאסור על כל דייר אחר או מקום אחר שיבוא לכאן ויחנה אצלם במקום. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח לרב. ואנחנו עם מאזין מקריית גת, שלום לך מאיר.
שלום הרב.
שלום, שלום וברכה.
רציתי בבקשה לשאול, פעם שמעתי את כבוד הרב שמישהו שאל אותו לגבי מעשרות, שאני פה מעשרות ודברים כאלה, אז הרב אמר שלא כל אחד צריך לתת לו מעשרות, צריך לבדוק, יש אנשים שמתחזים ודברים כאלה.
כן.
אז אני, יש מקומות שבהם עושים הוראות קבע ודברים כאלה, אני רציתי לדעת, באמת, אם אפשר באמת לתת לו, באמת, באמונה שלמה.
הדרך הטובה באמונה שלמה ב-100%, אם אתה תכיר משפחה ענייה למשל, אפילו שאוספים לה, או משפחה של איזה חולה שצריך איזה טיפול, לא עלינו, טיפול מיוחד, וזה מצריך הוצאה רבה, ואתה רוצה לתרום, תבקש את ה... תעשה אתה עבודה יסודית, למצוא את הפרטים של אותו אדם, ותמסור להם ישירות. או דרך שליח נאמן שיעביר להם את הכסף. אבל דרך מוסדות ומתווכים לא תמיד הכסף מגיע להתעודתו, וגם לא תמיד מה שהם מספרים כך היה וכך הוא המצב. זה כל מה שיש לי לומר.
תודה רבה. טוב, תודה רבה.
תודה רבה לך.
שיהיה לך בהצלחה רבה.
בהצלחה, תודה, חזק וברוך לרב. ואנחנו עם שלמה מירושלים, שלום לך.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום.
אני רציתי לשאול את הרב שאלה בנוגע לתבנית של פסח.
אני שומע את המאזין
בקול רם, בקשר לתבנית של פסח, בבקשה.
עכשיו שומעים יותר טוב?
לא, בכלל לא, עוד יותר
פחות טוב?
כן, בבקשה, עכשיו שומעים.
עכשיו שומעים? רציתי לשאול את הרב בנוגע לתבנית שהיא קשרה לפסח. אשתי בטעות הניחה בתבנית דגים ועם תבלינים ותפוחי אדמה, הכניסה את זה לתנור של יום חול. רציתי לדעת איך אפשר להכשיר את התבנית.
לקחה את התבנית של פסח.
של פסח, ושמה בדגים תבלינים של יום חול.
כן.
והכניסה את זה לתנור של יום חול.
מה היה בתבנית? מה היא שמה בתבנית?
רק דגים ותבלינים ותפוחי אדמה.
הדגים היו ממורחים בקמח, ב...
לא, לא, לא.
בשום דבר שיש בו חמץ, רק בתבלינים.
רק התבלינים, היא שמה תבלין של דג, אני לא יודע מה מרכיבים.
תבלינים נקראים חשש חמץ, וגם זה לא בתוך, ולא בתוך ימי הפסח היא שמה את זה, או עכשיו, או אחרי ימי הפסח.
היום, היום, היום.
היום, אז זה לא...
אולי יש עוד דבר שכדאי שאני אציין אותו.
יש לנו כמה צדדים...
עוד דבר אם אפשר לציין אותו?
יש לנו, רגע, יש לנו כמה...
רק שנייה, שנייה שהרב ישמע את השאלה. רוצה, כבוד הרב, להבהיר עוד דבר.
יש לנו כמה צדדים לכולה במקרה שלך. א', שהתבלינים זה חשש חמץ ולא ודאי חמץ. וב', שזה היה לא בימי הפסח ולא נאסר בתוך הפסח. אז לכן, מה שאתה צריך לעשות, לשטוף את זה במים חמים, הרבה, אפילו רותחים, ליצוק על התבנית, לשטוף אותה ולהחזיר אותה אל מקומה לפסח בלבד.
לשטוף
כן.
מים רותחים ולשטוף ולהחזיר את זה ל...
טוב, ולהחזיר את זה לכלים של פסח.
אוקיי,
כן.
צריך מים רותחים שמ...
כדאי מאוד עם מים רותחים, כיוון שזה היה בתוך תבנית על צד שהיה ממש חמץ שם, אז כך שיש מים רותחים, אתה יכול בזה להכשיר את התבנית שתהיה חזרה כשרה לפסח.
טוב, תודה רבה הרב, אנחנו מאוד...
לך.
אצל הרב, מוסיפים דת ותורה.
תודה רבה.
תודה למאזין מירושלים, אנחנו עם מאזין מרצליה, שלום לך משה.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שלום שבת, שלום ומבורך.
כן, כבוד הרב, ראשי שאלה בנוגע ליום ראשון פסח שני בעזרת השם.
כן.
אז עכשיו מה רציתי לדעת בדיוק, מה המעלה שאלה של הפסח שני לאכול את המצה אומרים בפסח שני ולברך עליה, מה המצווה שלה, מה המעלה שלה?
קודם כל פסח שני זה התורה אמרה שאם יש אנשים שהיו תמיים לנפש אדם או בדרך רחוקה ולא יכלו לעשות את הפסח במועדו שזה י' לחודש ניסן, אז יכולים לעשות אותו ביהודה לעת לחודש אייר, ביום, לא בלילה.
ביום.
ואז כשיש בית המקדש, היו מקריבים את קורבן הפסח, וזה נקרא פסח שני. עכשיו, כשאין לנו בית מקדש, אז זה נשאר יום טוב, שאנחנו לא אומרים בו תחנון, ואסור להספיד בו, ואסור לפקוד בו, אלא שמחים בו. זה יום של שמחה.
שמחה.
אבל רבינו חיים פלאצ'י הביא מנהג, שהמנהג הזה היה נהוג כבר כמה מאות שנים בארצות המזרח, שהיו רוצים לעשות זכר ליום הזה. אז היו אוכלים כזית מצה שמורה בתוך היום הזה, זכר לפסח. יש היו מוסיפים מרור, יש היו אוכלים חרוסת, כל אחד לפי מה שהתחשק לו לעשות עשה. אבל העיקר היה לאכול כזית מצה, כדי להראות שאנחנו חביב עלינו בית המקדש, וחביב עלינו מאוד הקורבן פסח שלא הצלחנו השנה להקריב, ואנחנו מצפים ומייחלים מתי יבוא הפסח ואנחנו נחזור לעשות את כל הקורבנות כהלכתם. זה כל העניין. ולכן גם לא אומרים בו תחנון, ברוכים תהיו.
תודה רבה.
אמן ואמן. חזק וברוך לרב, ואנחנו עם מאזין מבית שמש. שלום לך אהרון.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום כבוד הרב. רציתי בבקשה לשאול שאלה. כידוע שרבי עקיבא, אחרי שנפטרו 24 תלמידיו, ירד לדרום ולימד את רבי שמעון, רבי מאיר ועוד כמה תלמידים. רציתי לדעת, כתוב שם, הגמרא אומרת שהעולם היה שמם. אני שואל שאלה, האם לא היו תלמידים, תלמידי תלמידים של אותם תנאים ותלמודי תורה וכל מה שהיה, לא היה מלמד באותו מקום שרבי עקיבא היה, או שבאמת רק 24,000 היו ותו לא?
שאלה שכולם שואלים אותה. צריך להבין שפירושו של דבר פשוט תלמידים מוסמכים, ולא סתם שהייתה מגפה ומתו התלמידים, ולשכוח שהיינו בתקופת שמד. התקופה הזו מוזכרת בדברי חז"ל, תקופת שמד. שמד פירושו שהאומות והרומאים הרשעים ששלטו כאן בארץ ישראל אסרו באיסור מפורש להקהיל קהילות ברבים וללמד תורה ברבים. יכול איש את רעהו או בתוך הבית אחד עם חברו או אחד עם בנו או תלמידו, יכול להיות שכן ירשו, אבל אחרים לא. כך היה מעשה עם, הגמרא אומרת, רבי חניה בן תרדיון, שפגש אותו רבי יוסף בן קיסמא ואמר לו, אתה לא יודע שאומה זו מן השמיים המליכו אותה עלינו, ושמעתי עליך שאתה מקהיל קהילות ברבים, חוששני עליך שלא יהיו ימים מועטים שחס ושלום ישרפו אותו באש עם ספר תורה. אמר לו, מן השמיים מרחמו. אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם ואתה אומר לי מן השמיים מרחמו. לא עברו ימים מועטים, נפטר רבי יוסף בן קיסמא, והלכו גדולי רומי ללווייתו, חזרו מהלוויה ולקחו את רבי חנינה בן תרדיון וחותנו של רבי מאיר, שאנחנו נציין את ההילולה שלו במוצאי שבת הקרובה, שזה יום ראשון הקרוב, ובדווקא לקחו אותו ושרפו אותו באש עם ספר תורה. מכאן תלמד ותראה שאותה תקופה הייתה תקופה של שמד, שכל מי שהרומאים רק הכירו בו, ויש עוד כמה נקודות בתלמוד שמתארות את רצח אכזרי של רבי יהודה בן בבא, של רבי יהודה בן דמה ושל רבי נעזר בן שמוע ועוד את עשרת הרוגי מלכות. כמה מהם היה ממש בערב שבת בין אושה לשפרעם, ורבי יהודה בן בבא רואה מרחוק את הרומאים והוא סומך את התלמידים שלו להיות חכמים שיכולים לדון דיני כנסות, כי לא כל אחד מקבל הסמכה. הרבה למדו תורה, כן, למדו פה בתלמודי תורה, בכל מיני מקומות, בסתר, במערות, בברייתות, בשדות, אבל עדיין לא הוסמכו. הוא בא לסמוך אותם, והוא ראה מרחוק את הרומאים, והוא אמר להם, זקן אני, אבל אתם יש לכם כוח לרוץ, תברחו. ברחו, ואותו תפסו מיד ודקרו אותו ב300 לונביות של רומחים והרגו אותו בערב שבת קודש. כך אנחנו רואים לאורך כל הדרך שהם רצו. יש 10 הרוגי מלכות שהם נהרגו בגלל זה, ויש עוד רבים אחרים שגם כן נהרגו בגלל זה. רבי עקיבא לא פחד, הוא הרים את נס המרד נגד כולם, לכן בתחילה הלך יחד עם בר כוכבא. תחילה הגמרא אומרת שחוץ מכבודו הוא טעה בו וחשב אותו שהוא יהיה המשיח, אחר כך הוא קרא לו בר כוזיבא במקום בר כוכבא, כוזיבא לשון כזב, אבל רבי עקיבא המשיך בשלו ולימד תורה 24,000 תלמידים והסמיך אותם. זאת אומרת, אלה 24,000 מוסמכים, ומה העניין של הסמיכה הזו שהוא הסמיך? שהם ראויים לסמוך רבנים אחריהם, וממילא התורה לא משתכחת, התורה עוברת בשרשרת מדור לדור. יכולים ללמוד תורה, כן, אבל לא לדעת אותה על בוריה, לא לדעת ובלי סמכות רוחנית לפסוק הלכה, להאיר פנים בתורה, את זה היה חסר. כל ה-24,000 האלה שהלכו, אלה היו תלמידים מוסמכים של רבי עקיבא. אז העולם באמת היה שמם שנשאר רבי עקיבא לבדו, שהוא היחיד בדור נשאר שיכול להעביר תורה הלאה לאחרים. והשאר אולי היו זהר פה זהר שם, אבל במקומות לא ידועים, במערות צורים, חילות אפר, בכל מיני מקומות. הלך רבי עקיבא בעוז גבורתו לדרום, זה היה אזור יבנה של היום, ושם שמח את אותם חמישה, יש שתי כרסאות, אבל בטוח שהיו רבי יהודה, רבי מאיר, רבי נחמיה, רבי יוסה, שאומרים רבי רזר בן שמוע, ויש אומרים עוד חמישי אחר. אז אם כן, יש כמה גרסאות, אבל אלה היו החמישה, מתוכם ודאי היה רבי מאיר, רבי יהודה, רבי שמעון בר יוחאי, שהוא לא מת. אותם השאירו, והם נסמכו. מתי נסמכו? ביום לג לעומר. לכן יום לג לעומר הוא יום שמחה, כך כותבים הפוסקים. מחוץ לכך, יש ויכוח, האם כן פטירת רבי שמעון בר יוחאי או לא פטירת רבי שמעון בר יוחאי, אבל רבי שמעון בר יוחאי הוסמך עם חבריו לרב בישראל ולפוסק ומורה הוראות בישראל ביום י"ח לחודש אייר. זכותם תגן עלינו.
אמן ואמן. כבוד רב, בהקשר זה, שאלה מהפורום, שואל מאזין, האם בשנה אחת בתקופה שבין פסח ל"ג בעומר נפטרו כל אותם 24, או בתקופה זהה בכל שנה?
כולם, מה אומרת בפרק אחד, בין פסח עד פרוס עצרת. פרוס עצרת זאת אומרת חצי חודש. כמה זה חצי חודש? אז עשו חשבון, שאם תעשה חשבון מפסח ועד עצרת, שזה 49 יום, תיקח לך חודש, פחות מחודש, וחצי ממנו. חצי ממנו אתה תקבל למד דלת. ממתת יום של עומר, אתה תקבל למד דלת, שזה רוב שני שליש. זה נקרא פרוסה. ואז ביום למד דלת, לכן הספרדים לא מתגלחים ולא מסתפרים עד יום למד דלת בבוקר.
תודה רבה, חזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזין מהצפון, שלום לך יעקב.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
האם מחר אומרים צדקתך, כן או לא?
שאלה חשובה מאוד. מחלוקת האחרונים בזה, ואסביר את הרקע למחלוקת. קודם כל, מרן בשולחן ערוך, כשהזכיר את הימים שלא אומרים בהם תחנון, הוא הזכיר כמו חנוכה, ראש חודש, הזכיר פורים, הזכיר ט"ו בשבט, ט"ו באב, לא הזכיר את ל"ג לעומר ולא את פסח שני, אבל הוא אמר ולא במנחה שלפניהם. כלומר, בחנוכה, מנחה שלפניו, של יום כ"ד, חנוכה יוצא בכ"ה, אז בכ"ד לא אומרים תחנון. ככה כתב מרן. אבל ביום י"ג, שזה ערב י"ד, י"ג באייר, שזה ערב י"ד באייר, לא הזכיר מרן. ולמה? כאן נכנסו לזה הפוסקים. יש ויכוח גדול שנכנסו אליו הגאון האליה רבה והפרי מגדים ועוד כמה מהאחרונים, גם ערוך השולחן ועוד, האם גם ערב פסח שני לא אומרים? הרי כל הסיבה שלא אומרים פסח שני זה לא בגלל שעשו את ההילולה של רבי מאיר באותו יום, לא, אלא שזה פסח שני, שזה כתוב בתורה, ב-14 לחודש אייר, מי שלא עשה פסח בניסן, עושה ב-14 לחודש אייר, וזה יום שמחה, ואותו יום שהוא היה מביא את הקורבן, ביום היה שמח והיה עושה שמחה, ואותו יום לא מתוודים בו ולא עושים בו שום דבר של צער. מציינים אותו כיום חג. עכשיו השאלה דווקא באותו יום, ולא בלילה שלפניו, כי רק מכוח היום יש לנו את השמחה, אז מכוח היום אנחנו לא נאמר בו את התחנון. דוגמה לכך, ערב ראש השנה או ערב יום הכיפורים. ערב ראש השנה וערב יום הכיפורים לא אומרים תחנון בשחרית, ובטח גם לא במנחה, מכוח אותו היום. למה לא אומרים בשחרית? מכוח אותו היום זה יום של שמחה. זה יום שבו אנחנו מתקרבים ומתכוננים למחילת אבונות, מה גם שלפי מדרש תנחומה, מתענים בערב ראש השנה, אז מתענים כן בשביל מחילת אבונות, אבל וידוי לא אומרים, חוץ מהסליחות שאומרים בהם וידוי. אבל יום לפני כן, במנחה שלפני כן, אומרים תחנון. מנחה למשל של כפחת לחודש אלול, אומרים תחנון, כי זה אין לזה שייכות, זה לא בגלל שזה ערב חג, בגלל שזה יום בפני עצמו. גם כאן ביוד ג' יש אומרים שאין לזה שום שייכות. לכן אם אתה רוצה לומר דווקא צדקתך, תעשה זה בהצנע, שלא יראו אנשים אחרים. אם בבית הכנסת לא אומרים, יש רבים בטובים שמיד שמחים כל יום שיש בו אי אמירת תחנון, אז כבר הם הראשונים לצעוק על התיבה ולהגיד קדיש או יהי שם וכו'. אז בסדר, הנח להם במצבם זה, ואם אתה רוצה תאמר אתה צדקתך. אין שום איסור לומר צדקתך בשבת זו. להפך, אתה מזכיר זיכרונם של שלושה צדיקים, שהם משה, יוסף ודוד, שנפטרו בשבת בשעת מנחה, וכל שבת זכותם מגנה עלינו ומצילה אותנו. יותר מזה, במדרש כתוב שמציל גם את הרשעים שהולכים להיות נידונים בגיהנם, כי בשבת גיהנם שובת, ולקראת צאת השבת מלאכי חבלה מתחילים להבהיר את האש על גיהנם, והמתים מזדעזעים. על ידי שאנחנו אומרים צדקתך, אנחנו מרגיעים אותם ומשמחים אותם שמצדיקים עליהם את הדין. אז אם כן, מי שאומר יש לו על מה לסמוך, אבל לא לעשות מזה מחלוקת, כי מי שלא אומר גם יש לו על מה לסמוך, כי יש דעות שונות בפוסקים בזה. אז תברכו מן השמיים, העיקר שלא לעשות מחלוקת.
אכן כן, חזק וברוך לרב, ותודה לשואל. אנחנו עם מאזינה נוספת, אליזה מירושלים, שלום לך.
שלום לרב. אני שואלת ככה, בעלי לא מסתפר, אבל יש לו חתונה ביום חמישי, הוא יכול להתגלח?
מה זה יש לו חתונה? למי החתונה?
החתונה הנכד שלו, וילד יתום.
הנכד. אם זה היה בן, היה מותר לו. כשזה נכד, יש קצת שאלה בדבר. זה יוצא ביום חמישי הבא. עדיין ל"ג בעומר לא הגיע. מתי ל"ג בעומר יוצא? ביום?
יום חמישי עצמו.
יום חמישי עצמו.
אז אפשר, כיוון שזה אותו יום, כיוון שזה נכד, אפשר שכן יסתפר, אבל דווקא ביום חמישי ולא לפני כן.
לא, ביום חמישי.
כן, אז אפשר, כיוון שזה יום ל"ג לעומר עצמו, אז יסמוך על השיטה שאומרת שמתגלחים ומסתפרים ביום ל"ג, וגם בנוסף, כיוון שזה שמחה ששייכת לו, שזה נכד שקרוב אליו, והוא שמח בו מאוד, אז יהיה לו מותר.
משואל לשואל שהוא נכד לסבא שקראו לו יוסף, אביו קרא לו דוד יוסף, והוא קרא לבנו בשם שני יוסף. ומאז הוא מרגיש שלא קרה, לא בסדר בחיים שלו, כל מיני דברים שקורים. האם נכון עשה? אמנם זה שם שני, שגם הוא נקרא יוסף על שם הסבא, וגם לבנו הוא קרא בשם שני
הוא
יוסף.
הוא מציין שם אם הוא משתמש?
לא משתמש. הוא אמר במפורש, סליחה, הוא כתב שזה בשם שני.
הוא כתב שם שני, השאלה אם הוא משתמש בדוד או ביוסף. עכשיו, גם אם משתמש ביוסף וגם אם היה יוסף לבד, אין שום חשש בדבר. מנהג יהודי תימן עד עצם היום הזה, שעד רבה, לכבוד ולתפארת, קוראים לבנם על שמם ממש. ויש הרבה תמצא בתוך משפחות יהודי תימן, ואני מדבר על משפחות של תלמידי החכמים, שגם האב וגם החותן וגם הבן ולפעמים גם הנכד, שלושה דורות, כולם נקראים בשם שלום, הם אצלם מצוי הרבה סלם. סלם זה שלום. אז כולם נקראים באותו שם. כבר ראינו והיו דברים מהעולם, גם עם משפחות של תלמידי חכמים. ולכן אין לזה שום חשש, ולא צריך להקפיד. לכן זה שקורא, קרא לבנו יוסף, בעוד שהוא עצמו כמו יוסף, אין בזה בעיה. מקסימום הוא ישתמש בשם דוד, ואת השם יוסף יותר ידגיש על הבן, שזה שמו העיקרי.
תודה. תודה לרב ותודה לשואל מהפורום. אנחנו עם שאלת מאזין שנמצא איתנו מנתניה. שלום לך ניסים.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
בנושא של שירים וניגונים בימי הספירה, כן. אנחנו יוצאים קצת מבולבלים. מצד אחד יש איסור, וזה לשון השולחן ערוך פחות או יותר, אבל מצד שני יש פיוטים או שירים בליווי מנגינות, כלי נגינה, שנשמעים גם ברשתות הדתיות, כמו רשת מורשת למשל, לפני השידור הזה גם כן היו פיוטים שאנחנו רואים אותם בשבתות בבית הכנסת, אבל זה מלווה בכלי נגינה. אז איך מה אולי הרב יכול לעשות סדר?
זה לא אומר שכל תוכנית ברדיו, באיפה שלא תהיה, ועם כל הכבוד לרדיו מורשת שעושה דברים יפים מאוד, היא נעשתה בהשראת או בהסכמת או בהוראת איזה פוסק או איזה מורה הוראה. יכול להיות שיש כאלה שמסתמכים על כך שזה יום שישי אחר הצהריים, אם כי על פי ההלכה אין דבר כזה. יש כאלה שמסתמכים שזה מוצאי שבת, יש כאלה שמסתמכים על ראש חודש, יש מסתמכים על כל מיני תאריכים או שעות מסוימות שבהם אפשר, אבל מבחינה הלכתית ודאי שלא. אז לכן לא שומעים את השירים הללו, אלא אם כן הם ווקלים ללא כלי נגינה, אבל שירים עם כלי נגינה לא שומעים. יוצא מן הכלל זה פרסומות. פרסומות בזמנו, אני אישית שאלתי את הגאון רב עובדיה יוסף, הוא אמר שכיוון שאנחנו לא כל כך נהנים, זה לא מדבר אלינו הפרסומות האלה, ולפעמים מקשקשים בראש. הוא אמר לי עד כדי כך הם עושים לנו צ'ח צ'ח בראש. אז זה שיש את הפרסומות בין תוכנית לתוכנית, אז לא צריך עד כדי כך להחמיר ולסגור את האוזניים או לסגור את המקלט. אבל על פניו שירים בהחלט לא, שירים רק בפה, שירים ווקלים ללא כלי נגינה. תודה רבה.
תודה לשואל מנתניה. ואנחנו בשאלה נוספת, שלום למאזין מדולב, שלום לך אביטן.
כן, שלום.
שלום ברכה.
אני רציתי לשאול את הרב על כמה דברים, נראה כמה אבישי הרשילנו, כמה דברים שהרב אמר שלא לא הבנתי מספיק. לפני שבוע התקשר בן אדם לגבי בריחת קרם ידיים בשבת, והרב הבדיל בין קרם נובלי, קרם ידיים.
כן.
קרם ידיים. והרב הבדיל בין קרם נובלי, שזה נבלע בעור תכף, לבין קרם מוצק. וגם הקרם המוצק נבלע בעור אחרי כמה זמן. אז מה בעצם ההבדל ביניהם?
לא, יש הבדל ביניהם. שהמוצק הוא נשאר מעל פני השטח ונראה כממרח. אז כיוון שזה נראה כממרח, והוא מעוניין שזה יצא ישר ולא יהיה גבשושיות, שלא יהיה מקום אחד שלא הגיע לשם, או הגיע לשם מעט מאוד מן החומר, ואזור אחר רוצה שיהיה יותר, ואזור אחר יש יותר, אז הוא מיישר את זה.
מה אמרו, החבורה של הקרם הרב?
ממילא זה נראה שהוא כמו ממרח ביום שבת, או ממרח ממש. אבל בדבר שהוא לא מוצק, אלא שזה נוזלי וזה נבלע מתחת לאור, זה כמעט כל הפוסקים מתירים. אין כאן איסור, בפרט שהוא עושה זה לצורך. ואני לא מדבר כעת על חולי. על חולי דווקא אם התחיל כך מלפני שבת, מיום חמישי. אבל דבר לא של חולי, או שהוא רוצה בהגנה וכדומה, יהיה מותר כשזה נוזלי, כיוון שאין בזה משום ממרח.
הרב, אני לא הבנתי. המרוח, מלאכת, זה תולדה של מלאכת ממחק. ממחק זה שמחליקים את האור, את האור הצבי שמאבדים אותו. אז המרוח, את מה ממרחים? את אור הידיים, הכוונה שמחליקים, או את מה?
כך דרך למרח. כך דרך למרח על כפות הידיים. שזה יהיה חלק, שלא יהיה גפשושית.
גם מי ששם קרם נוזלי הוא רוצה להיות חלקות.
התוכנית לא יכולה להיות מיועדת להסברים. הסברים בשמחה רבה בבית המדרש, נשב לבן יחד את הנושא. אבל עקרונית, לומר רק את הסיבות, אני יכול לומר לך את זה כעת כאן, מעל גדי היתר. תודה רבה לך.
תודה, תודה לשואל מדולב, שלום לך, וחזק וברוך לרב. וכן כך, באמת, תשתדלו בבקשה שהשאלות תהיינה קצרות, אקטואליות, לתועלת כל המאזינים. אנחנו עם מאזין נוסף, אהרון מנתניה. שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום כבוד הרב,
ושל
כוח על התוכנית שמרבה תורה ומזכה את רבים ברוך השם. הרב רוצה לשאול שאלה לגבי יום שבת, העולים לתורה, השבעה עולים שעולים, ויש איזה בן משפחה שיש לו יורטייד, כמעט כל עולה מזכיר, אפילו שלא מבין המשפחה, עושים השכבה על אותו נפטר. אבל כמעט על כל עולה, או שלהותיר טובה לאותו בן משפחה שמכירים אותו, או אפילו בן משפחה שהוא גם עולה, גם עושים השכבה בשביל הנפטר שלו. יש מקור לדבר הזה, או שבעיה מסוימת?
בוודאי שלא כדאי לעשות, כן? כן להרבות בהשכבות, כמו שלא מרבים בקדישים ולא מרבים בברכות. אלא מה, המנהג של האשכנזים הוא היה המנהג העיקרי, שאחר כך אצלנו הספרדים הוא השתרבב עם הגלות ועם הטלטולים של עדה ועדה, אז השתנה המנהג. המנהג היה כמו המנהג האשכנזים, שהעולים לתורה עולים לתורה, ולא זה מזכירים רק מי שברך לעולה לתורה, כיוון שהוא כלי מחזיק ברכה בשעה שעלה לתורה, אז הברכה תתקיים אם יברכו אותו באותה שעה. אבל לגבי השכבות, היו נוהגים אחרי המפטיר, אז היו מזכירים את כל הנפטרים של כל אותו שבוע, או של כל הקרובים של העולים לתורה שעלו. ומי שיש לו באמת באותו שבוע השכרה או וכדומה, היה ניגש של החזן באותה שעה ומזכיר את שם קרובו ועושה לו את ההשכבה. כך ראוי היה, עושים השכבה אחת, באותה השכבה מזכירים את כל שמות הנפטרים. אצלנו הספרדים זה משום מה לא כך, אלא כל אחד רוצה יותר לעשות את ההשכבות לקרוביו. וכאן גם יש מקום להעיר שהרבה פעמים מזכירים קרובים שבכלל לא נפטרו עכשיו, אלא מביאים אותם מתהום הנשייה מלפני 20-30-40 שנה, וזה לא השבוע של הפטירה שלהם. ויש מפורש בספר מאה שערים להגאון רבי יצחק בן גיאת, חי לפני למעלה מאלף שנים, והביא אותו הרמב"ן בתורת האדם והעתיק אותו הכל בו, כך כתב גם מרן בבית יוסף, שאין זה משורת דרך ארץ להזכיר את המת אחריות בית חודש. כלומר, כיוון שעברו 12 חודשים אנחנו מפסיקים לומר השכבות, להוציא מן הכלל אם זה יום כיפור או שנה, כיוון שזה לימי דין וגם המתים נידונים, שנאמר כפר לעמך ישראל אשר פדית, כפר לעמך ישראל אלו החיים אשר פדית אלו המתים, מכאן שעד יוצא מצרים, כך אומר הפסיקתא. אז לכן בימים נוראים שזה ימי כפרה עושים להם השכבה, אבל לא בימים נוראים לא עושים השכבה למי שלא זה. יש אומרים שיוצא מן הכלל אם יש איזו שמחה במשפחה, כיוון שקרובי המשפחה, הנפטרים, מגיעים לשם, משתתפים בשמחתם, אז יש מקום להזכירם. אז זה כן, אבל סתם להזכיר שאר מתים, בוודאי שזה מיותר לחלוטין. לכן אני חוזר לעצם השאלה שלך. בוודאי שטוב שיחריזו בתחילת העליות, שכיוון שיש השבוע פטירה של פלוני אלמוני, אז וכאן נמצאים בני משפחתו הנכבדים, אנחנו נעשה לו השכבה אחת מרוכזת אחרי עליית מפטיר, כאשר יעלה בנו או מי מקרוביו יעלה לתורה, ואז יעשו לו השכבה כדבעי, והשאר כולם לא יצטרכו להצטרף לאותה השכבה. ובאמת זה עדיף לא להזכיר אותו יותר מדי. הרב בן ציון אבא שאול בזמנו, גם מורבי עליו השלום כך אמר, שלא להזכיר את הנפטר יותר משלוש פעמים ביום. אז לכן ראוי לא להזכיר אותו רק בפעם אחת. אז אם אחד העולים כבר הזכיר והוא היה הבן או מה, השאר שעולים מכובדים אחרים צריכים להימנע מזה, להגיד לעילוי נשמת הנזכרים, שכמו שאומרים, שנותן איזה סכום לעילוי נשמת הנזכרים, זאת אומרת הנזכרים שהזכרנו לאל, ובזה יצאו ידי חובה עם כולם. תודה רבה.
חזק וברוך, תודה רבה. ואנחנו עם מאזין מפתח תקווה, אברהם, שלום לך.
שלום לך, כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
יש לי שאלה, אני נוסע לבן שלי בחג השבועות.
כן.
והם לא מסכימים שאני אעשה משהו על הגז. הם מבשלים מיום חמישי.
כן.
אם אני רוצה להכין משהו על הגז, אומרים אסור.
למה? מה אתה רוצה להכין על הגז?
אסור להעביר אש מאש.
כן. כן, בשבועות. שבועות השנה יוצא באיזה יום?
במוצא שבת יום ראשון. שבת.
ואתה רוצה להעביר מאש לאש להדליק על הגז. והם אומרים לך אסור, למה? כי אסור אחר כך לחבות?
אני לא יודע.
תראה, מי שצריך לבשל, משל אלה שיצטרכו לבשל אחרי שבת, כי שבת יוצא ערב שבועות, מוצאי שבת ליל שבועות, אז ירצה לבשל, יהיה מותר. אבל צריך להיזהר להעביר שיהיה לו נר נשמה שממנו ידליק את הגז, ואחר כך איך לכבות את הגז, זה גם בעיה. צריך להיזהר לכבות את הגז לפי ההלכה, כמו אלה שיש להם את החגז, או כל מיני שיטות אחרות, שעל ידם לכבה את הגז. עליו הכי לא. אם הם אומרים לך שהם מסתפקים בזה, מה פירוש? יש להם מספיק אוכל, והאוכל מספיק חם, ויש מקום לחמם את האוכל, כגון שיש פלטה קבועה, אז תשמע בקולם מה אכפת לך. אתה אורח אצלם, תעשה את רצונם, תכבד את רצונם.
כבוד הרב, ברכה לאשתי חולה הרבה. תמר בצוליקה.
תמר בצוליקה, השם ישלח לה רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר חולי המועד.
תודה רבה.
חיים טובים, ותהיה שמח.
אמן, אמן. השם ישלח לה רפואה שלמה, תמר בצוליקה, וחזק וברוך לאברהם בפתח תקווה. תודה לרב. ואנחנו עכשיו עם מאזין נוסף, יוסף מחיפה, שלום לך.
שלום, שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
ישר כוח על הדברי תורה וישר כוח על השחיטה שהאברכים יכולים סוף סוף לקנות בשר לחג או לשבת במחיר טוב.
תודה.
יש שרב אמר שבגבי שחיטת עופות של רבנות ששוחטים 120 בליין ומהר מדי והשוחט הוא בודק סכין ו... הדברים האלה קצת
תמוהים,
יכול להיות שאולי
יטעו
את הרב, כי...
אולי יכול להיות ש...
אולי יטעו את הרב בדיווחים.
אם אתה לא אמרתי דבר כזה.
לא, אז אומרים שאמרו שהיה איזו הקלטה של הרב איזה שיעור, שהרב אמר שלגבי עידור
באופן...
לא, אני שואל, אני פשוט שמעתי גם את ההקלטה. אנחנו במשחטה שוחטים 67 עופות, 6 שוחטים בכל שרשרת, כל 5 דקות יש בדיקה.
הכל תלוי כמה צוות שוחטים עומדים בלי.
זהו, הצוות שלנו הוא 12 שוחטים על 130, עובדים עוד צוות מחליף כל חצי שעה, כל 5 דקות הרב בודק את הסכין למעלה ברטוב, יורדים לחדר, יש בדיקה נוספת, יש בדיקה לפני, יש בדיקה אחרי, פשוט אנשים באים ואומרים, שזה לא ככה.
אתה מדבר איתי על המשחטה שבחדרה או ב...
לא, אני מדבר על המשחטה שבמילו עוף, שוחטים, 6 שוחטים על השרשרת.
הבנתי.
אחד דקה, כל 5 דקות בדיקת סכין.
תחזקנה ידיכם ותרבו מאכלים כשרים ומהודרים בעם ישראל.
יישר כוח לרב, תודה רבה.
לכם ואשרי חלקכם.
כל טוב.
תברכו.
חזק וברוך אשרי ישראל, כבוד הרב, ובאמת זה גם מקום, באמת גם אנחנו הצוות וגם עוד מאזינים שמחזקים את המפעל האדיר הזה, גם במחיר וגם באיכות, בעידור המצווה, בקשרות המאכלים. חזק וברוך לרב. אנחנו נשמע מאזינה מאשדוד, שלום לך גברת גלית.
שלום, שלום.
שלום,
שבת
שלום. שבת שלום, כבוד הרב, תודה רבה על התוכנית. רציתי בבקשה לשאול, אמא שלי נפטרה לפני 4 שנים, זה יוצא בחודש הבא בי"ב בסיוון, סליחה. מותר לעשות, זה יוצא בשבת, מותר לעשות
הם הדים.
הגברת, אנא ממך, אם זה בקווי, זה לא קווי, זה טלפון.
נפטרה לפני...
בי"ב סיוון.
זה יוצא בשבת השנה. מותר לעשות השכרה בשבת?
השכרה בשבת אפשר בהחלט לעשות. ואם זה אותו יום, בטח שטוב לעשות. השאלה, מה עושים? עושים, לומדים תורה, מחלקים משניות, מחלקים תהילים, מחלקים זוהר, כמו שיש בהרבה בתי כנסת שכך עושים. יש תהילים מחולק, זוהר מחולק, משניות מחולקות שעשויות קונטרסים קונטרסים. נותנים לכל המשתתפים 30 איש, 50 איש. גם נשים יכולות להצטרף בקריאה הזאת. ועושים אחרי הלימוד השכבה ואומרים קדיש, ואם יש רב אומר דברי תורה
לעילוי נשמה, ואומר דברי חזקות, דברי התעוררות, ועושים השכבה, ומכבדים בכל מיני ברכות, מזונות, עץ, האדמה, שהכל וכדומה. אפשר לעשות ביום שבת? בהחלט כן. כך מנהג ישראל בהרבה בתי כנסת, בהרבה קהילות, בשנים עברו ראינו, גם בדורות, דור שלפנינו, כך נהגו, שכשחל איזה פטירה ביום שבת, עשו אחרי התפילה את הסדר שהזכרנו. תבורכו מן השמיים.
אמן ואמן, תודה לרב. ואנחנו עם מאזינה מעיר הקודש טבריה, שלום לגברת שיר.
שלום, רציתי
בבקשה
לשאול את כבוד... שבת שלום. רציתי בבקשה לשאול שאלה. יש את ההילולה של רבי מאיר פה בטבריה, כן. יום ראשון. רציתי לדעת אם זה התאריך הנכון?
לא.
אומרים שלא.
זה הילולה של רבי מאיר, אבל זה לא יום הפטירה. להסביר מה. הרב שדה חמד, חיים חזקיהו מדיני, שחי לפני 130-140 שנה, כותב שכאשר הייתה לו תקום פעמיים קצרה רעידת אדמה שהריבה את הציון של רבי מאיר בטבריה, והציון הזה נמחק ולא נודע, ואחר כך על ידי נס שזה רואה גוי מצא שם את הסלע והיה ומצא זקן שאמר לו לך ותאמר לרבנים מטבריה שכאן קבור רבי מאיר בעל הנס. הלך ואמר, ובאמת חפרו, הזיזו כמה חתיכות אפר משם והעמידו את העמודים, והיה שם נס גדול. כל הניסים שם כתובים בספר צעקת בני ישראל, חתומים עליו רבני טבריה בראשות הרב אלחדף, והם, הרב הילוז איתם והרב עקנין ועוד, גם רבי יעקב חי זרן זכותו תגן עלינו, שהיה בית הדין של טבריה במשך שנים רבות, הם מעידים על העדות הזאת שהיה נס גדול. וזה היה בט"ו בשבט, הגילוי של המצבה שגילו והתחילו לעבוד את המלאכה. סיימו את העבודה ביום הזה, יום פסח שני, יום י"ד לחודש אייר. באותו יום עשו שמחה גדולה והזמינו את כל הרבנים של טבריה ואת כל הרבנים של כל האזור, כולל צפת ושאר הערים מסביב, הביאו אותם לשם, עשו שמחה גדולה, וקיבלו עליהם, כך כותב הרב שדה חמד, לעשות מדי שנה בשנה שמחה ביום הזה, ואמרו, כיוון שיום זה לא יחול מעולם בשבת, ואז אפשר יהיה להדליק נרות, כי לרבי מאיר תמיד אוהבים להדליק נרות, כי שמו מאיר, אז עושים נרות, על יד מאיר ענני. אמרו, נעשה ביום הזה, שבלב הכי... אין בו תחנון, וגם לא יחול בשבת. וסיבה שלישית, שבלב הכי היו עולים מירונה, נוסעים למירון, אז בדרך למירון יחנו בטבריה, שרבי מאיר היה חבר טוב, היו ידידים, הוא ורבי שמעון למדו יחד, וביחד הוסמכו לרבנים אצל רבי עקיבא, כמו שהזכרנו בתחילה. אז לכן, מכאן יצא שזה היום שעושים זכר וציון לרבי מאיר, ודאי שיש לו שמחה בשמיים. זה לא קשור אם זה כן יום פטירה או לא יום פטירה, עצם זה שהיום הזה מיוחד בשבילו והוא שמח בו, ולומדים תורה שלו ומזכירים משניות שלו ושרים שירים לכבודו, שחיברו שירים מאוד יפים על רבי מאיר בעל הנס, אז יש לזה עניין גדול. רק אנא תיזהרו צניעות, שאנשים לא יתערבבו בין הגברים, שלא יסתכלו עליהם, כל אחד ישמור על קדושה וטהרה.
אמן.
תודה רבה.
הרב, ממש סיימנו 10 שניות, ואנחנו רוצים לברך ולהתברך.
זכות רבי מאיר, זכות רבי שמעון בר יוחאי, לכל הצדיקים, בראשם רבי עקיבא בן יוסף, תגן עלינו ועל כל ישראל, לגזור עלינו גזרות טובות, ויתן מעלינו כל גזרות קשות ורעות. חזקו ואמצו, והשם עמכם תמיד. שבת שלום, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
אמן.